אנשים שהם לא מההמון הפשוט, הדרך לעורר אצלה מוטיבציה להשקיע בחיים באיזשהו נושא, זה או התביעה לשלמות או המעמד. יש לאדם רצון למעמד, אבל הציבור הרחב וההמון, מה שמניע אותו, המוטיבציה שלו להשקיע בחיים, זה לא שאיפת השלמות ולא המעמד האישי, אלא ההכרח. אין ברירה, ככה העולם עובד. הרבה אנשים, רוב האנשים, לומדים מקצוע לא כי הם שאיפי שלמות ולא כי זה בעמד האישי שלהם בינה לבין עצמם, אלא כי אם זה לא יהיה להם מה לאכול ולא יהיה פרנסה, הם חייבים הרבה דברים, וההכרח, כן, הוא מניע המון המון גלגלים של עשייה, של תנועה בעולם. וזה ההבדל בין שני חלקי הפרק. החלק הראשון דיבר על חומר העבודה, חומר הכוונה, החשיבות של העבודה. החלק השני של הפרק מדבר על עומק הדין. שני נושאים שכתב הרמח"ל בתחילת פרק ד', יש חומר ויש עומק הדין. כן, ההערה לכל ההמון זה בעניין השכר והעונש עצמם, בראות עומק הדין עד איכן הוא מגיע. טוב, זה דורש מאיתנו להבין מושג חדש שעוד לא עסקנו בו, מושג שנקרא דין. לא רק דין אלא עומק הדין. אם נקרא את פרק א' של ספר בראשית, נראה שכל הבריאה כולה נבראה בשם אלוקים. בראשית ברא אלוקים ויעש אלוקים, הכל זה במידת הדין. אומר המהר"ל מפראג, כן, העולם כולו בנוי על פי עקרון הדין. ככה העולם עובד. יש בעולם חוקים, חוקי טבע, והחוקים לא משתנים. גם אם מאוד מתחשק לך שהם השתנו, הם לא משתנים. חוקי הטבע עובדים, ואי אפשר לבטל אותם. רוב המציאות, 99% מהמציאות עובדת לפי חוקים. רוב המציאות עובדת לפי חוקים. אין יותר מדי בחירה. לא רק שרוב המציאות עובדת לפי חוקים, אלא אם אתה הולך נגד החוק, אתה מיד נפגע. אין, הפגיעה היא מיידית וקטלנית. אם אדם יקפוץ מבניין גבוה, חוק המשיכה יעבוד תמיד. וחוק המשיכה, כיוון שהוא יעבוד תמיד, הוא ייפול, הוא ייפגע. ואין אפשרות להגיד, רגע, באמצע הנפילה, אולי הפעם חוק המשיכה לא יעבוד, ולבקש בבקשה קצת אפשרות לתקן, רגע, בעצם אני מתחרט, אני רוצה לחזור חזרה. אין אפשרויות. מי שהלך נגד החוק, משנה את המחיר. הכנסת את היד לאש, אתה תשרף. אתה לא יכול להגיד, אולי הפעם האש לא תשרוף, היא תהיה קרה הפעם, או שאולי הפעם ייתן לי צ'אנס שני שכאילו אני לא היה את השריפה ולהחזיר את הגלגל אחורה. אין דבר כזה. כל הטבע כולו החוק שולט, והוא התגובה שלו, אם אתה הולך נגדו, היא מיידית וחריפה. כמו שזה נכון בטבע, זה נכון גם בהרבה הרבה מערכות שבני אדם הקימו. מערכת שלטונית בנויה במידה רבה על דין. מה זה דין? יש פקודות, חוקים, חוקי מדינה. וחוקי מדינה, מי שעבר על החוק משלם. ומיד, ובריבית. ומי שהפר את צו המלך, יענש מיד, כי אפשר ככה לנהל מדינה. ואדם שלא הלך לעבודה, אז אין לו כסף. זה החוק, זה הדין פה, המציאות מלאה הדין, שאם לא עבדת, אין לך מה לאכול. אין ניסים, אין ויתורים. בעולם הזה אין ויתורים, כי הכל עובד לפי דין. זאת אומרת, שאם כל הטבע עובד לפי דין, ואם רוב המערכות האנושיות, בני אדם הקים עובדות לפי דין, מסתבר הדבר שגם העולם הרוחני עובד אותו דבר. למה להגיד ההפך? גם העולם הרוחני בנוי מחוקים, ואם אתה עובר על החוקים אתה תיפגע מיד. העולם הרוחני שלך ייפגע, כמו שאם עברת על חוקי הבריאות, הבריאות שלך נפגעת. אם עברת על חוקי הכלכלה, הכלכלה שלך תיפגע. עברת על חוקי הרוחניות, הרוחניות שלך תיפגע מיד. זה ככה העולם בנו, זה טבעי ומתבקש. העולם הרוחני שלך ייפגע מיד. אם העולם הרוחני ייפגע, יכול להיות שיפגעו עוד דברים. זה מאוד, מאוד, דבר מאוד מרכזי, העולם הרוחני. זה נקרא עומק הדין. עומק הדין, זאת אומרת, תבין לעומק שהעולם כולו עובד לפי דין. ולכן, אין ויתורים. כמו שבכל מערכות הטבע אין ויתורים. מי יצדק לפני בוראו? הבורא, כך הוא ברא את העולם. כל הבריאה מלאה בעיקרון הפרטים המדויקים. אתה לא יכול, זה הבריאה, זה עיקרון הבורא, זה כך הוא ברא את העולם. אם אדם, אם חס ושלום, יש בעיה קטנה באחד הורידים בלב, אנחנו לא אומרים, טוב, יאללה, נסתדר. אין דבר כזה. זה בעיה. זה מיד חמור מאוד. השקפתו מדקדקת כל דבר קטן או גדול. לכל דבר יש משמעות. אם אדם נקרא לו חוט במנוע, חוט קטן, המנוע לא עובד. קטן, קטן, אבל זהו, כל המנוע לא עובד עכשיו. אותו דבר במצוות. אם חסר אות אחת בספר תורה, הספר תורה פסול. ואם נחתכו לך כמה ציציות, הציצית פסולה, ואם וכן הלאה, כל העולם הרוחני, כמו העולם הטכנולוגי, כמו העולם הביולוגי, מורכב מפרטים קטנים, וכשחסר פרט, אז מתפרק. ככה זה אותו דבר בדיוק.
וגם אבל בדברים שהם טכניים, בדוגמה, ספר תורה נמחקה אות, אז זה ספר פסול, אבל זה לא נגיד לבניין האישיות של אדם, לעבודת המידות.
גם, אותו דבר בדיוק, חוקים. בדיוק אותו דבר. אדם זה חוקי, אדם עבר על חוק אלוקי, הוא נפגע, אישיות שלו נפגעת. אדם שעבר על מידה לא טובה, אישיותו הרוחנית נפגעת.
למה לא כולה נפסלה? בספר תורה זה הכל נפסל.
זה חידוש מה שאתה אומר, זה צריך להוכיח. מי אמר שלא? לכאורה צריך להיפסל כל האישיות. לפי הדין, מתאם אנחנו במחשבת הדין, לפי הדין כל האישיות אמורה להיפסל. בוודאי. הנפש החוטאת היא תמות, ככה צריך להיות. עברת אווירה, נגמר. ככה היה אמור להיות. כמו שאם חוט במנוע או כמו חוט בלב, אותו דבר. עברת על מידה רע, היית אמור להיפגע מיד. מיד כל האישיות אמורה להתמוטט, כל העולם הרוחני, אולי גם כל העולם הנפשי. עברת על החוק. אנחנו מחדשים פה חידוש, אנחנו נלמד אותו בעזרת השם. אבל על פניו, לפי מה שאנחנו רואים במציאות לפנינו, זה נקרא דין, זה נקרא עומק הדין. עומק הדין הכוונה, כל פרט יש לו השלכה כללית. אל תסתכל על הפרט לבד, זה טעות. כל העולם בנוי ככה שכל פרט יש לו השלכה מערכתית. זה נכון בביולוגיה, בטכנולוגיה, זה נכון גם בהמון מערכות אחרות. לכל פרט יש השלכה. מגיד לאדם מסכו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לאדם בשעת הדין. ועוד, הייתי אומר, טוב, זה לגבי אנשים שהם אנשים רעים. אבל האדם שהוא צדיק, שהוא סך הכל בחור טוב, באופן כללי, האישיות שלו מאוד מאוד חיובית. אז אנחנו לא נכנסים לדקויות של פרטים, מה זה משנה פרט כזה, פרט כזה, מה זה חשוב? במכלול, הוא אדם מצוין. לא נכון. אתה רואה מהתנך. הרמח"ל כתב בתחילת פרק ד', שהדרך לעיין בעומק הדין זה ללמוד את המעשים הכתובים בספרי הקודש. כן, צריך ללמוד תנך. תסתכל בתנך ובחזל, אתה תראה שלא. שזה שיש אדם גדול וצדיק, זה לא אומר שהפרטים הקטנים מפסיקים להיות משמעותיים. להפך. הפרטים הקטנים מאוד חשובים. סביביו נסערה מאוד, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם החסידים. מה זה חסידים? זה אנשים אידיאליסטים, אנשים עם שאיפות כלליות, אנשים טובי לב, רוחניים. כחוט השערה, זאת אומרת שכל פרט יש לו השלכות. אתה לא יכול להגיד הפרט הזה הוא לא מה זה משנה, פרט כזה, פרט... בגדול אני בסדר. אין בגדול, כל פרט חשוב. ועד רבה, ככל שאתה אדם יותר גדול, פרט יותר חשוב. ככל שהמכונית יותר משוכללת, אז כל דבר בא יותר, עם, יותר משפיע. וכל שגוף האדם יותר מורכב, מערכת ביולוגית יותר מורכבת, כל פרט בא יותר קריטי. עכשיו אנחנו עוברים לסקירה תנכית על פי חז"ל. יש פה סקירה של דמויות בתנ״ך, על פי מדרשי חז״ל, לברר לנו מה זה נקרא עומק הדין. ואם זה יהיה אצל גדולי עולם, מה אנחנו, יאמר הרמח"ל, מה אנחנו יכולים לומר? אברהם אבינו. מי זה אברהם? אברהם זה איש של מלא של אהבה. אברהם אהוב לקונו. זה התכונה המרכזית. אדם ש... באופן כללי, מה שאפשר להגיד עליו, מלא אהבה. עד כדי כך שמעידים עליו הכתוב, אברהם אוהבי. טוב, אז יש פה אדם מלא 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 אהבה. היינו אומרים, טוב, אם פרט קטן פה, פרט לשכן שם, אז נצלח לו, מלא אהבה, להפך. דווקא כשיש אהבה יותר גדולה, יש דין יותר נוקב. לא פלט מן דברים מן הדין מדברים קלים שלא דקדק. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם הבטחות. זאת אומרת שיש בינינו יחסי אהבה. אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך. אני מבטיח לך הבטחה, תאמין, זה יחסי אהבה, זה יחסי אמון. זה יחסים של אמון בלב, בכל הלב. פתאום אתה אומר, במה ידע כי ראשנה? רגע, מי אמר? סליחה? זה שיח בין אנשים אוהבים? איפה האהבה? תראה, בגדול, אברהם מלא אהבה, פעם אחת הוא שאל שאלה. דווקא בין אנשים אוהבים, כל פרט מאוד חשוב. כשיש אנשים שאין ביניהם אהבה חזקה, אז מילה לפה, מילה לשם, מעבירים. דווקא בין אנשים אוהבים, כל דבר הוא מאוד 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 רגיש. כן, כשיש זוג שאוהבים מאוד אחד את השני, אז כל דבר הוא מיד, יש לו, מיד צריך מאוד זהירות ועדינות, וכל דבר יש לו פרשנות. כל דבר הוא נתפס מיד בצורה רגע, אז אתה לא בוטח בי, אז אתה לא סומך עליי. אז אם זה אדם זר, לא סומך, טוב, בסדר, לא סומך עליי, לא מתפעל. אז מישהו שאוהב אותך בכל הלב, הלכת איתו כבדר, אתה לא סומך עליו? הוא נפגע מאוד. זה מאוד מטלטל. אמר הקדוש ברוך הוא, חייך, גר יהיה זרח. אתה עמדת במבחן את האהבה שלנו? טוב. עם ישראל יצטרך לעבור מבחן נורא של אהבת השם. שהקדוש ברוך הוא יסתיר את פניו ונראה כאילו הוא כבר לא אוהב אותנו. כבר לא רואים אותו. אברהם קרת ברית עם אבימלך. בלי ציוויו של מקום. נדמיין לעצמנו אדם, זוג אוהבים, זוג נשוי, ופתאום הבעל מחליט לפתוח קשר אישי, קשר רץ ושלום נפשי, עם אישה אחרת, בלי לספר לאשתו. רעידת אדמה. אתה קורא ברית עם מישהו, בלי לספר לאהוב שלך, בלי להתייעץ עם אהוב לבך. אברהם בוודאי, יש לו כל מיני סיבות, וזה טעות קטנה, תסתכל, בגדול אני מלא אהבה. רגע, רגע אחד. אבל מה זה לכרות ברית? לעשות אירוע של ברית? ברית זה דבר מאוד רגיש. ברית זה קשר. אתה יוצר קשר עם מישהו בלי להתקן אותי? בלי לדווח לי על הקשר הזה? חייך. אני משה שמחת בניך. הקדוש ברוך הוא מעכב את השראת השכינה בישראל 7 דורות. האהבה מתעכבת. השראת השכינה, החיבור, הדבקות מתעכבת. 7. למה מספר 7? אני לא יודע. אבל ככה חז"ל מנו ששבעה דורות התעכבה, התעכב המקדש, השכינה התעכבה 7 דורות, עד ששרתה שכינה בישראל. זאת אומרת, זה ביטוי של אהבה, תוכו רצוף אהבה, רגע. זאת אומרת, צריך לשקם. מה היה מקום להגיד, תראה אברהם, הוא ודאי איש שואב, זה טעויות קטנות. לא נכון. דווקא כשיש אהבה, כל פרט מאוד מאוד משמעותי. והמחיר יקר מאוד. מחירים יקרים, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. לא מוותר. יעקב, יעקב אבינו, גם עליו אפשר להגיד הרבה דברים טובים. אנחנו מכירים את הפסוק במיכה, תיתן אמת ליעקב, חסד לאהבה, מידתו של יעקב אבינו, מידת האמת. יעקב איש תם, תם, פי וליבו שווים, איש אמת. נו, אמת זה דבר טוב. יעקב הולך עם האמת שלו עד הסוף. נפלא, רגע. דווקא האדם שהולך עם האמת שלו עד הסוף, לפעמים הוא חוטא. איזה חטא? חטא של יותר מדי אמת. זה גם חטא. זאת אומרת, לפעמים האדם הולך עם האמת עד הסוף, וזה לא טוב. קדוש ברוך הוא מדקדק עם איש האמת, כשהוא הולך עם האמת שלו במקום שלא טוב ללכת עם האמת. רחל בוכה ליעקב, אומרת לו, אבא לי בנים, ועם עין, מתה אנוכי. מה אומר ליעקב? ואיך הרף יעקב ברחל, ויאמר תחת אלוקים אנוכי. מה זה, אני אחראי? יעקב אומר לה את האמת. מה, את בוכה, מתבחינת לי, אני צריכה ילדים. אני לא הכתובת, יש את הקדוש ברוך הוא, מה את רוצה ממני? זה האמת. אבל לא אומרים את האמת בפרצוף לבן אדם. בן אדם בא, עצוב, שופך את ליבו, כואב לו. הוא לא בא לשמוע עכשיו את האמת. הוא בא לקבל אהבה, הוא בא לקבל חסד, הוא בא לקבל עידוד. מה אתה אומר? אומר לו את האמת. זה לא נכון. לפעמים להגיד את האמת זה להחריב בן אדם. כך עונים את המעוקות, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב. אז זה חטא של אנשי אמת. יש אנשים שהם מלאי אמת וזה חטא. אבל יעקב אגיד, מה? אני לא משקר, אני איש אמת, אומר את האמת. את צריכה ללכת לקדוש ברוך הוא. כן, אבל זה יותר מדי אמת. זה אמת לא מאוזנת. זה אמת שלא לקחה את כל השקלול בחשבון. זה כבר חיסרון. מה? זה פרט קטן, זה איש אמת. נכון, הוא לא שיקר. אבל זה אמת שטיפה יצא מהאיזון שלה. כבר יש ביקורת על יעקב אבינו.
יותר אמת היה, אם הוא לא יאמר לו, לא
מתייחס אליו כזה. צריך שלום. צריך להיות, לראות, ללכת עם הבריות, שזה יהיה טוב. זה גמרא בכתובות, מפרק שני. כן, בית שמאי אומרים ש... צריך להגיד את האמת, נכון? שאם הקלה היא לא נאה ולא חסודה, אז לא אומרים לחתן, יש לך קלה יפה, בין נאה וחסודה. זה מה שמצאת, בסדר. תסתדר. נכון, אתה באמצע החתונה, באמצע החתונה אתה רואה את החתן, ואלה, תשמע, באמצע החתונה הוא חצי סויית, אומרת, האמת, אני מגיע לך מישהו יותר טובה. אני אומר לך את האמת, אני אומר לך, אני בוחר ישר, אתה חבר שלי, מגיע לך מישהו יותר טוב. בית שמאי אומרים, תהיה איש אמת, תגיד את האמת. אבל הלכה כבית הלל, נכון? לעולם תהיה דעתו של אדם, מעורבת עם הבריות, משנים מפני השלום. אבל הוא צריך להגיד, קלה נאה וחסודה. אז אמר אלומבר בנתיב האמת, תנסה כמה שפחות לא לשקר. שלא יהיה ממש שקר. יש כל מיני דרכים. לא להגיד את האמת, אבל גם לא להיות בשקר נוראי. יש כל מיני פתרונות יצירתיים. אתה רואה בן אדם, אדם קנה מכונית גרועה מאוד. הוא בטוח שהוא קנה מכונית טובה, ואתה יודע שעבדו עליו. אז תגיד לו שהצבע מאוד יפה. משהו כזה. מתחמק. אבל אתה רואה שאין דבר כזה, לכת עם האמת נוקבת. עשו. זה מחריב את העולם. מה העונש? חייך שבניך עומדים לפני בנה. אתה הלכת עם האמת עד הסוף, אז יהיה דין קשה. בני יעקב יצטרכו לרדת למצרים ברעב ולהשתחוות ליוסף, בנה של רחל. יעקב הולך עם האמת עד הסוף. הדבר שהוא הכי שונא זה שקר. ואת עשיו סניתי, הוא לא מסוגל לסבול את השקר של עשיו. עשיו צייד בפיו, אדם שקרן, מרמה את אביו. כשיעקב ועשיו נפגשים, חז"ל אומרים שהוא יחביא את דינה. שמה ייתן בה אותו רשע את עיניו. אומרים חז"ל, רגע, למה אתה לוקח את דינה ומחביא אותה? אולי, עד רבה, תיקח את דינה. תציע לאסב שידוך. אילה, אסב, בוא תתחתן עם הבת שלו. שהיא תחזיר אותו בתשובה. היא קיבלה חינוך טוב בבית של אמת. היא תבוא לשקרן הזה, לרמאי הזה, וקצת תחנך אותו. אבל זה נגד האמת, אני לא יכול לסבול. מה, הבת שלי, כשכולה אמת, תלך עם הרשע הזה, לא יכול לסבול את המחשבה הזאת. נכון? הלכת עם האמת, אבל לא עשית חסד. למה אתה לא עושה חסד עם אח שלך? תעשה איתו חסד, תחזיר אותו בתשובה. נתן לדינה בתיבה שלא ייקחה עשיו, כוונתו לטובה, הוא איש אמת. אבל מנה חסד מאחיו, האמת צריכה איזון. צריכים לאמת, לאזן את האמת עם השלום, צריכים לאזן את האמת עם החסד. אם אתה הולך עם האמת עד הסוף, זה גם לא מדוקדק. איזה ביקורת. אמר הקדוש ברוך הוא, למס, מס הכוונה חומס, מונע, מראה הוא חסד? לא ביקשת להשיא את דינה לעשיו שהוא סך הכל מהול, הרי ניסית להרל, בבקשה, שכם לוקח אותה. לא ביקשה להשיאה דרך היתר, ניסית דרך איסור. על הפכה ועל חמתך, דינה הזאת תמצא את עצמה קשורה בסוף לגוי. איזה דין קשה שיש בדינה. בגלל אמת לא מאוזנת. זאת אומרת, אין דבר כזה לראות בגדול יעקב הוא איש אמת וזה. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא דורש איזון מאוד מדויק. כחוט השערה, שיווי משקל מאוד מחוכם. דרך האמצע, בדיוק. האמת צריכה להיות מאוזנת והוא לא מוותר. והדין הוא נוקב ומיד. העונש מיידי, באותה פרשה. יוסף. אם אפשר להגיד משהו על יוסף, זה שהאיש הזה יש לו ביטחון מופלא בהשם. האיש הזה, מה שלא קורה לו, הוא שם שמיים לא מש מפיו, הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא איתו, כן, הוא ירא את אלוקים, הוא אומר אלוקים חשבה לטובה, הוא לא כועס על האחים, לא אתם מחרתם אותי הנה, כי אם האלוקים מחרב, וכשהוא עונה לו, לפתרונות, אז הוא אומר אלוקים יענה את שלום פרעה. הוא בטוח שלו ביטחון בהשם, ואי אפשר לתאר את הביטחון של יוסף אבינו בהשם. כולו ביטחון בהשם. המדרגה שלך של ביטחון, אז דווקא מי שמלא מלא ביטחון, פעם אחת שטיפה טיפה לא בטח בהשם, מיד עונש. אמר לשר המשקים, זכרת אני איתך, רגע, אתה לא בטח בקדוש ברוך הוא שהוא מוליך אותך פה? אתה רואה שהוא מוליך אותך פה בדרך, שאתה מצליח לפתור חלומות של שני שרים, שר משקים ושר רופאים, אתה רואה שמקבל הערה מן השמיים, זאת אומרת שהקב' ברוך הוא איתך, אז מה אתה דואג? אז מה אתה אומר, אני, בבקשה תעזור לי. הקב' ברוך הוא מוליך אותך, תן לו להוליך אותך. נוספו לו עוד שנתיים בכלא, שנתיים בכלא המצרי, זה הרבה מאוד, כן. הוא הלך, הוא נטה סתה מהביטחון. המידה שלו זה ביטחון בהשם, וטיפה זז מהביטחון. לא אמרתי, זה החוק, חוק רוחני. חוק רוחני שנקרא ביטחון בהשם, זה חוק הרוח. וחוק הרוח, או חוק הזה שלום הרוחני, אסור לסתות ממנו. ארור הגבר אשר שם בשר, זה רואו. ארור הגבר, זה כללה, מי ששם בשר בוטח בבני אדם, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אז יעקב, יצחק, יוסף, אתה מודל של ביטחון בהשם, הציפיות ממך. כי אתה כזה ביטחון, כל זוזה הכי קטנה, זה כבר מערר ומטלטל מאוד מאוד את כל האווירה. יוסף עצמו חנת את אביו. למה אתה חונת את יעקב? חונת את יעקב, זאת אומרת שאתה חושש לשלומו, לשלמותו של יעקב. אתה לא, אתה הולך עם החרטומים, עם הרופאים שחונטים, אתה לא בוטח בהשם. שהקדוש ברוך הוא יעזור לך להביא את יעקב שלם לקברו, כמו שצריך. או שמע עבדך אבינו ושתק. פרשת מקץ, יוסף שואל את האחים, מה שלום אביכם הזקן? ואומרים, שלום לעבדך, לאבינו. היה צריך לעצור ולהגיד, סליחה, מה פתאום? מה עבדך אבינו? זה אבא שלי. הוא לא יכול להיות לקרוא לו עבד שלי, מה הוא עבד שלי, אם כבר אני עבד שלו. זה אבא שלי. כן, אבל זה היה הורס את כל התוכנית. אם יעקב, אם יוסף היה עוצר, כל התוכנית שלו הייתה מתפרקת. אז אתה שבוי בתוכנית שלך, איפה הביטחון שלך בהשם? אתה תלך עם האמת, עם העקרונות. זה לא נכון, זה נגד כללי כיבוד אב ואם. מה עם התוכנית? יש ריבונו של עולם, יש לו גם תוכניות. אז מותר לך לקפל את התוכנית שלך בפני התוכנית האלוקית. זה נקרא ביטחון בהשם. השתדלות, אבל זה נגד הערכים. אבל אתה חושב הקדוש ברוך הוא איתך. מגלה לך, הוא מגלה לך, הקדוש ברוך הוא מאיר לו עיניו. הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה, זה לא הוא מתמציא. הכל, הכל, קיבל משמיים. הכל, זה חלק מהנבואה, חלק מהפתרון שהאלוקים מביא לו. תחשוב שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך כל הזמן, אומר לך. אז מה אתה הולך לומר לעצמך? תסתכל, הוא מדבר איתך, הוא איתך. אז אתה צריך ללכת למקום אחר, תראה איזה קשר ביניכם, אז למה אתה צריך למקום אחר? זה זניחה. מישהו מלווה אותך כל הזמן, פתאום אתה הולך לבד? עד רבה. דווקא בגלל שאתה רואה שמישהו מלווה אותך כל כך, אז תיתן, תמלא אמון שהוא איתך בכל מקום. דוד המלך, מה שמאפיין אותו, זה שיש לו רגשות אדירים. דוד המלך איש של רגש. כולו זמירות ושירות ותהילים, ריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, שירי דוד עבדך, כולו הלל ותהילה. איזה רגש אי אפשר לתאר דוד המלך. רגש זה דבר נפלא. נכון. פעם אחת בכל תהילים, דוד טיפה חרג עם הרגש. יצא טיפה משהו, הרגש קצת עבר את גבולו. הוא קורא לתורה זמירות. בתהילים קופיוטט, זמירות היו לי חוקיך. זמר זה עניין רגשי כזה, מנגינה. רגע אחד. אתה קורא ללימוד תורה איזה חוויה של זמר? טעות. ודאי דוד התכוון לומר שאני כל כך מתרגש מלימוד התורה שבשבילי זה כמו לשיר זמירות. רגע אחד, זה נשמע טעות. הרגש פה קפץ וזה עלול להביע משהו לא מדויק, שתורה זה לא רק זמירות. תורה זה לימוד רציני ויש בזה עמל וזה לא פשוט וצריך להיות מתעייפים וסובלים בשביל זה, זה קשה. שעמל תורה. בגלל הטעות הקטנה הזאת שהוא קרא לתורה זמירות, הרגש טיפה עבר את האיזון הנכון שלו, מיד הוא נהנש. מה הוא נהנש? נכשל בדבר עוזה. כל תינוק יודע, אומרת הגמרא בסוטה, כל תינוק יודע שסוחבים את ארון ברית השם על כתף, בכתף ישאו. איך דוד טעה לקחת את הארון בעגלה? בוודאי. מה זה לסחוב על הכתף? זה עול, זה כבד. עגלה זה הכל נחמד, זה עגלה סוחבת. עשית מהתורה דבר נחמד כזה, בלי עול, זמירות. העגלה סוחבת. הנה, טעית. לקחת את התורה, הפכת אותה למה שסוחבים בעגלה, ואז שרשלת של טעויות, זה הוביל לפחות חרדת קודש כלפי הארון, כלפי התורה, הנה עוזה נפגע. פרץ עוזה. ואז בדברי הימים, דוד עושה חשבון נפש, ולוקחים את הארון מחדש, בכתף יישאו. התורה זה עול, התורה זה עמל. התרגשות, כן, שמחה, אבל לא לשכוח. התעייף עיניך בו. זה מאמץ. אז איזה ביקורת, דוד הוא כל כך נפלא, נעים זמירות ישראל. אבל טיפה חרג מאיזון. אין באופן כללי. מיכל היא בת מלך. והיא מוכיחה את דוד שרוקד בחוץ לפני הארון. אומרת מיכל לדוד, זה יפה שאתה מתרגש. אבל מלך צריך לשמור על קצת איפוק. אי אפשר, מלך אסור לו להיות כזה יותר מדי המוני, כזה מביע רגשות בחופשיות עם הציבור. זה נגד המעמד המלכותי. מלך צריך לשמור על איזה מרחק מסוים מהמון, איזשהו איפוק בהבעות הרגשיות שלו. טעות מיכל, טעות חמורה. מיכל הייתה צדקת, הגמרא אומרת שמיכל הייתה מניחת תפילין. רק אומרת הגמרא שהייתה מניחת תפילין. כי היא הצליחה לשמור את עצמה כל הזמן בנקיות וטהרה. הייתה תלמידה חכמה. תוספותים על זה. הייתה תלמידה חכמה, מיכל. אבל היא מתוך המבט שלה חשבה שיש פה משהו לא מספיק מאופק. צריך קצת יותר איפוק. מיכל, מול הקדוש ברוך הוא, אין איפוק. כשהרגש מתבטא לפני הקדוש ברוך הוא, דוד רוקד בכל עוז. מה היא נהנשה? איפוק. מה זה איפוק? שמשהו לא מתבטא. אז אין ביטוי, אז אין ילד. יש איפוק. כמו שמתאפקים ומשהו לא יוצא החוצה, אז לא היה לה ילד, רק במותה. רק ביום שהיא מתה נולד לה ילד. במותה. הנה איפוק. נשאר בפנים, לא יצא. חזקיה. חזקיה גם הוא מלא מלא ביטחון בהשם. אחד המלכים היותר גדולים של ביטחון בהשם. צבא אשור מקיף את ירושלים. צבא אשור כבש את כל האזור. וסנחריב אומר לו לחזקיה, אם אני אביא לך 2,000 סוסים, אין לך חיילים בשבילם. אני יכול להביא לך סוסים, אין לך חיילים. ורוב העם בירושלים טען שצריך להיכנע. אומרת הגמרא בסנהדרין פרק שלישי. צריך להיכנע, להרים ידיים. אבל הוא הולך עם ישעיהו הנביא. ובוטח בהשם. זה מדרגה עצומה. בוטח כולו ביטחון בהשם, הולך עם הנביא. ובזכות הנבואה, ובזכות האמונה שלו בנביא, נס גדול קורה. וכל צבא אשור נמחה. זה מעלה את קרנו של ישעיה. מה עוד מעלה את קרנו? הוא מלא ביטחון בהשם, והקדוש ברוך הוא מרפא אותו, והוא זוכה לנס גדול, שהשעון, השמש הולכת אחורה, ניסים מאוד גדולים. בעקבות כל האירועים המאוד מרשימים שקורים אצל חזקיה, מלך בבל שולח שליחים, שרים, כדי להתחיל להבין מי זה, מה הסוד של האיש הזה. חזקיה, יש פה אדם, ניצח את הממלכה האשורית, יש לו פה כל מיני ניסים מיוחדים, שולח את שרי מלך בבל לנסות להבין מה סוד כוחו, מה עושה חזקיה, לוקח אותם לבנק המלכותי, לוקח אותם לאיפה שמטילי הזהב, איפה שהבנק שלו, רואים? אתם רוצים לדעת מה הסוד הכוח שלי, יש לי בנק רציני, יש לי הרבה חסכונות, איזה חילול השם. באי מהאומות העולם ללמוד ממך, היית צריך להסביר להם שכל הכל מההצלחה שלי זה הביטחון בהשם, שכל ההצלחה שלי זה לא ששמתי זהב כסלי, אלא ששמתי מבטחי בהשם, מזה כל כוחי. ויכולת להגיד, שמע, חזקיה עושה הכל, מצטיין בביטחון בהשם. נגזר על בניו להיות סריסים בהיכל מלך בבל. רבים כאלה מאוד. אל תאמר שככל שאדם יותר צדיק הפרטים פחות חשובים, להפך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתקדק עם הפרטים. זה נקרא עומק הדין. לכן מסכת חגיגה, רבי יוחנן קו, אמרתי לה, יקרא ובכי. וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר. בפסוק שם בספר מלאכי, צערי הרב, בחלק מההוצאות ישמיטו את הפסוק. לפעמים משמיטים פסוק, אבל פה במקרה הזה השמטה הפסוק היא, חלק מההוצאות היא ממש חמורה, כי אי אפשר להבין מה הנושא. פסוק כתוב, והייתי עד ממהר במנעפים ובחשפים ובעושקי שכר שכיר. זאת אומרת שבאותה נשימה יש נועף ועושק שכר שכיר. את הקדוש ברוך הוא ידון באותה חומרה, גם נועף, עובד עבודה זרה, ומישהו שלא משלם משכורת בזמן. מה אתה לא יכול להרקדון? מה אתה לא רואה את ההבדל? זה נועף, הוא לא שלם משכורת בזמן לעובדים שלו, באמת. מה עשית ממנו באותה נשימה עם נועף? שוקלים עליו קלות כחמורות. אין דבר כזה, זה פרט קטן, נו באמת, תעלים עין. לא, אין תקנה, יש לדבר כזה. נכון, אין כוונת המאמר שהעונש שווה. יודע שהקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, אבל מצד משקל המעשים שאני בא לעסוק בבניין האישיות, עולות בקו גם הקלות. גם הן משפיעות על בניין האישיות. אווירה קלה מזיקה לנפש, לעולם הרוחני, כמו החמורות. ולא ישכיחו החמורות את הקלות. זה לא שאפשר להעלים עין מזה. לא יעלים הדיין עיניו מהם כלל. כשלא עלים החמורות, על כולם ישגיח ויפקח בהשוואה אחת. לדון ולהניש אחר כך כל אחד כפי משהו. אם תאמר, הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מוכן לוותר על הפרטים הקטנים של העבירות? אתה רוצה שהוא גם יוותר על הפרטים הקטנים של המצוות? אי אפשר, אתה לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא תוותר על הפרטים של העבירות, בלי לבקש במקביל לוותר על הפרטים של המצוות. כמו שהעולם הרוחני שלך נבנה מפרטים, מעוד מצווה ועוד מצווה ועוד דף גמרא ועוד משנה, כך העולם הרוחני נבנה, מעוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. אותו דבר, חס ושלום, הרס העולם הרוחני גם לא נבנה פרטים. כמו שהתקדמות רוחנית זה לא איזה משהו כללי, סכמטי. התקדמות רוחנית מורכבת מהמון המון נקודות. אותו דבר גם מדרדרות רוחנית. היא לא תוצאה של איזה משהו דרמטי, של הרבה הרבה נקודות שלאט לאט קורות. אותו דבר בדיוק. את כל מעשה אלוקים יביא במשפט. כמו שאין הקדוש ברוך הוא מניח מלשכוח מעשה טוב קטן, כי כל דבר קטן מצטרף לבניין הרוחני, כך הוא לא יניח מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע, קטון כמה שיהיה. להוציא מלב הרוצים להתפתות ולחשוב שלא יעלה האדון ברוך הוא בדיניו את הדברים הקלים, ולא ייקח חשבון עליהם. כלל הוא. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. אתה רוצה לוותר? או לפי גרסה אחרת, יוותרו מאב? אתה רוצה לוותר? אין, החיים לא בנויים ככה. הביולוגיה מלמדת אותנו שוויתורים הם מוות. לוותר על איבר קטן בגוף זה מוות. זה נזקים אדירים. אין ויתורים בטבע. ולכן, אם אומר יצר רע, הטבע הקדוש ברוך הוא מוכל, כמו שמוכלים חוב, אל תשמע לו. מוכלים חוב, אומרים, תשמע, 2 שקל, 10 שקל, לא שילם לך, בסדר, אני אוותר לו. אבל אם אתה כל יום תוותר על 5 שקל, כל יום תוותר על עוד 5 שקל, עוד 5 שקל, ותוותר כל יום, אז אחרי 10 ימים, ויתרת על 500 שקל. רגע, זה כבר לא כך מצחיק. מדברים על אברכים, אז 5 שקל זה לא כך מצחיק. אני כבר לא יכול לוותר, לוותר, לוותר. זה כבר לא, כבר אי אפשר. זאת אומרת, אתה לא יכול להסתכל על כל פרט ולהגיד, הוויתור הזה, הוויתור הזה, זה מצטבר. אין מחילה, כבר אי אפשר למחול כל כך הרבה. הדבר מבורר, אין, הנה, אל אמת השם. על זה אמר משה, עצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, הקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, ו... כך הוא עובר על המשפט, המעלים את עין מן החובה, כל מיני זכות. אתה רוצה שהוא יעבור על המשפט, אז יש לזה גם מחיר המצוות. ואם אתה רוצה משפט, אז זה לשני הצדדים. לתת לאיש כדרכיו, כפרי מעלליו, ותחליט הדקדוק בין הטוב למוטב, צדיק וישר הוא. בין לצדיקים, בין לרשעים. יוצא אם כן שעומק הדין מלמד אותנו, שאל תסתכל על הפרטים כפרטים. כל פרט הוא מערכתי, יש לו השלכות מערכתיות. כל מצווה יש לה השלכות מערכתיות. וכל עבירה חלילה יש לה השלכות מערכתיות. זה נקרא מקדים. ככה העולם עובד. זה לא שונה מכל המציאות. כל המציאות עובדת ככה. כן, עד כאן זה מבט הדין, שהוא מבט של ההמון. כי ההמון ככה עובד. ההמון, למה הוא קם לעבודה? בגלל הדין. אם לא תקום לעבודה, לא תקבל כסף, זה הכל. אם יש מקומות שצריך כרטיס, כן? אם אדם מגיע מאוחר, מאחר חצי שעה לעבודה, אז הוא לא שם לב. כל יום, היום איחר, היום יצא מוקדם, הוא לא שם לב. בסוף החודש פתאום הוא רואה, המשכורת שלו אחרת לגמרי, הוא אומר מה קרה, הוא לא שם לב בכלל. אז ככה, תלמד, זה ההמון. תלמד להגיע בזמן לעבודה, ולא לצאת לפני הזמן. אתה תראה, זה מיד, הנה כל דבר יש לו מחיר. כך עובדים עם ההמון. אנשים איכותיים, אפשר לעבוד איתם אחרת, אפשר להגיד להם חשיבות הדבר ומעלות, אבל ההמון, רוב ההמון, ככה זה עובד. זה האמת, זה שיקוף מדויק, זה נקרא עומק הדין. אלא שאנחנו נצטרך לברר מה זה נקרא רחמים. עד עכשיו דיברנו רק בסרט הדין. אז נזעקו פה קצת, בצדק. אנחנו צריכים לברר את המושג הזה שנקרא רחמים. מה זה רחמים? כי עד עכשיו להמון דיברנו רק בדין. כי זה השפה של המון. המון חי לפי הטבע, חי לפי החוקים. חוקי המדינה, חוקי הכלכלה, זה מה שמחזיק. זה מה שמחזיק את ההמון. טוב, בהצלחה, בשורות טובות, שבת שלום.